רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. מזמין אתכם לאופן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. ערב טוב לידידי ושותפי שוקי אברהם.
ערב טוב
גם לטכנאי השידור שלנו אבנר רואקר. ואני נרגש להציג את האורחים שלנו באולפן. שלום לך ססי קשת.
ערב טוב.
גיבור ילדותי, ואיתך אנחנו נשוחח על מה זה סימן אחדות בימינו בישראל. וערב טוב לך יוסי אלקה מתיאטרון הבימה ומוזיקאי מוכשר.
ערב טוב לך ולמאזינים.
אז החלטנו להקדיש את כל התוכנית הערב בסימן אחדות ותקווה בישראל שלפני חג הפסח. אנחנו נשוחח עם מושיט מנצור, ביתו של שלמה מנצור מקיבוץ כיסופים שנרצח בשבעה באוקטובר, ועם ורדה גולדשטיין מקיבוץ כפר עזה, על משפחתה ועל הפסח המתקרב. ראשית, כמה כותרות שעשו את השבוע. הלוואי ואכן יתברר כי אין כלום, כי לא היה כלום. בכל מה שקשור במעצר היועצים הקרובים של ראש הממשלה בעניין קטר גייט. אם זה נכון, בהחלט שבר גדול באמון של הציבור בראש הממשלה. אנחנו עדיין מקווים ומייחלים לעסקה נוספת של חטופים בעזה, וכולנו מתפללים שזה אכן יקרה בקרוב מאוד. הכנסת יצאה לפגרה ארוכה של 5 שבועות כשריח של בחירות באוויר, כרגיל. צה"ל תוקף בכל חזית אפשרית, בכל הכוח, וכולנו הרגשנו את הפיצוצים מעזה שנשמעו גם במרכז הארץ. נכון חברים?
חד משמעית.
שמעתם את ה... וסקר שפורסם השבוע מראה שלא מעט משפחות התקשו לחגוג השנה את החג בגלל מצוקה כלכלית. שוקי ידידי, רצית להוסיף עוד משהו?
האמת שאני מסכים עם כל מה שכתבת. תודה. שזה פעם ראשונה דרך אגב.
שאתם מסכימים, אולי זה בגללנו.
זה בגללכם אני חושב.
כבוד גדול לארח אותך פה אצלנו באולפן, גם אותך נוסי.
יש להזכיר אבל ש40% מאנשי המילואים נפלטו מהעבודה.
לגמרי.
גם על זה אנחנו נדבר.
לגמרי, ומה שאנחנו עושים פה ברדיו, יש לנו עמותה שמחלקת אוכל לאנשים, למשפחות, דרך מחלקת הרווחה, והשנה הביקושים הם הרבה יותר גבוהים מ... זה למעשה כל שנה הולך ו...
אני מכיר הרבה אנשים
וגובר.
שהיו נותנים כל השנים, והיום הם המבקשים. הם הנזקקים.
נכון. אנחנו רואים את זה יום-יום, ולצערי זה, אתה יודע, כשאתה לא יכול לענות לציפיות של האנשים, כי בכל זאת, אתה יודע, תורמים ותרומות ואנשים, ולפנות לזה, ולפתוח את הכיס, ולדבר עם אנשים, אתה נמצא ב... שאלו אותי מקודם, למה אני עושה את זה?
אני כי אחרי, אתה אדם טוב.
אני אחרי ארבעה צנתורים עם בעיות לב, ואני בכל זאת עושה את זה, כי אני אומר לו, מספיק שהבן אדם מסתכל עליי ואומר, תודה רבה, בזכותך אני יכול לעשות את החג, אתה יודע, זה כבר שווה את הכל. ולצערי, שוב, אנחנו מגיעים לאותו מצב שהמדינה לא לוקחת אחריות על אותם משפחות, על אותם אנשים, מחלקות הרווחה קורסות, אין תקציבים, התקציבים הולכים, והוא יהיה מופתע, הולכים למקומות שהם לא צריכים ללכת. לא מתאים, כל השינוי הזה...
יהיה מופתע מאוד בטח.
מאוד מאוד, ובדיוק זה מחבר אותי, אם תראו את התמונה עכשיו שלמעלה, לפני כשבועיים עשיתי שיתוף פעולה עם עמותת לחיות בכבוד, והגעתי אליהם, והרזתי יחד איתם מארזים לניצולי שואה, והקדשנו את כל המארזים האלה לזכרו של שלמה מנצור, והנכדים שלו היו איתנו על ה...
לא רק הנכדים, יש לנו גם את מושית על הקו.
ומושית נמצאת איתנו על הקו.
שלום וערב טוב, מושית מנצור.
ערב טוב.
את רואה את הנכדות שלך, את הנכדים במסך?
הם אחיינים שלי.
אחיינים.
הם האחיינים שלך.
אני כרגע לא רואה את המסך, אני...
אז את תראי אותם.
אבל אני מכירה את הפרויקט, זה פרויקט שחוזר בעצם בצורות אחרות עם שיתוף פעולה של האחיינים, של הילדים של שלמה מנצור, זכרונו לברכה, היות ואבא שלי הוא ניצול שואת הפרוד, אז לכן זה היה חיבור בהחלט ישיר. כניצול שואה לניצולי שואה ולעזור כמה שאפשר בכל מקום אפשרי.
אני מכיר את המשפחה, את משפחת מנצור, כי אני כל שבת...
את יודעת מי מדבר?
כן, עכשיו אני יודעת.
אני נמצא כל שבת בכיכר החטופים, בעולם של החטופים, בעולם של המשפחות, ואני מכיר היטב את משפחת מנצור, היטב היטב, אפילו היה לו יום הולדת לפני שבועיים, אני לא הייתי באותו ערב, אז אשתי הייתה והיא אמרה שהיא נכנסת למשפחה. אני אוהב מאוד את אחותו, יש לנו קשרים מצוינים. שנה וחצי היינו מתחבקים כמעט כל שבת בהרבה אהבה ובחיקיון, לחכות ולראות מה יצא, מה ייפול. וכשהבשורה העצובה הגיעה, זה היה קשה לי מאוד, ממש בתור בני משפחה. היה לנו אפילו את הסמל הזה שהם נתנו לנו, עוד לפני שהכרנו את הסיפור, נתנו לנו את השם, את הסמל של מנצור.
החטוף הכי מבוגר,
כן.
החטוף המבוגר ביותר, החטוף ניצול השואה היחידי, היחידי מקיבוץ כיסופים, הוא באמת סיפור מיוחד, אבא שלי בכל ההיבטים, וגם האישיות שלו, האישיות מיוחדת מאוד, של עזרה לזולת והענקה אחד לשני, לא משנה אם הוא מכיר, לא משנה אם הוא זה חברים או לא חברים, העיקר לעזור, זה פשוט איש שהולך עם תואר מידות, והאור והאהבה שיוצאות מהעיניים שלו,
החיוך שלו, החיוך שלו שהוא שידר כל כך הרבה, אבל
לגמרי, החיוך הוא מתוך הלב, מתוך הנתינה, מתוך האהבה הגדולה, ובאמת... שהיה לו הילד שציינו יום הולדת, אז באמת שם עם כל משפחת החטופים אכלנו גלידה אחד ככה. לצערי התחברנו למשפחה בעל כורחנו, אנשים מדהימים ומקסימים לכשעל עצמם, אבל הנסיבות שיחדו בינינו הן באמת נסיבות קשות מנסו.
מושית, אנחנו מתקרבים לחג הפסח, מה היה מיוחד כשהייתם מתאספים? כשאבא היה בחיים לפני השבת האיומה הזאת של השבעה באוקטובר.
אני חושבת שכל מי שהכיר אותנו לאורך הדרך יודע שאחד הדברים הכי מרכזיים אצל אבא זה המשפחתיות. לא משנה איפה אנחנו נמצאים, לא משנה מה אנחנו עושים, זה העיקר להיות ביחד. אז ככה כל פעם היינו מתכנסים אצל אחד מהילדים או אצלם, אצל ההורים, לפני המון שנים שהיינו צעירים, היינו חוגגים ביחד בחדר אוכל עם כל קיבוץ כיסופים, ולאט לאט בגרנו וכל אחד ככה התפרס ברחבי הארץ ואנחנו היינו עוברים אצל כל האחים, כל פעם אצל מישהו אחר, אבל באמת המסורת היא המשפחתיות, זה מעבר להכל. לשמור על הקשר, לשמור אחד על השני, לעזור אחד לשני ולהיות ביחד, זה הכי כיף שבעולם.
יוסי אלקה, אני רוצה לשאול אותך, איפה זה תפס אותך? איפה זה תופס אותך ביום יום, הטרגדיה הזאת שאנחנו עוברים? תתקרב למיקרופון.
קודם כל, זה תופס אותי בעיקר כשאני נוסע לעבודה, באבים. אני גר בתל אביב, ואני כל יום עובר בבוקר מכיכר החטופים, עוצר רגע עם האופניים שלי, פוגש לפעמים אבות שתולים פוסטרים, ואני עוצר רגע, ואני פשוט בוכה ומבקש סליחה. אני מזהה את ההורים, ואני פשוט מחבק ואני אומר סליחה. כי חוץ מלבוא ולבכות ולקרוא קריאה חזקה לממשלת האטימות, שחיי מוות, שחיים, זה לא משהו חשוב בעיניהם, וזה לא ערך עליון, וכשאתה מסתכל על התמונות כל פעם מחדש, אי אפשר להתחיל ככה בוקר. אתה מתחיל את הבוקר עם דמעה.
מושיט, כשאנחנו, מה הזיכרון החזק ביותר שאת לוקחת איתך, את והילדים?
אבא נכח בכל מקום. היינו מגיעים לקיבוץ והוא היה מלווה אותנו על השבילים של הקיבוץ, לוקח אותנו לבריכה ואת הילדים למטע ולרפת. הוא נוכח בכל מקום שאני מכינה אוכל לילדים והוא איתי, כי הנתינה שלו היא נמצאת בכל מקום, ואהבה לזולת, ואתה יוצא לטבע ואתה רואה את אבא, והוא שמח מכל דבר אפשרי, ואתה באמת לוקח כל דבר. הוא היה חולק את האוספים שלו ואת הידע שלו, אז כל מקום, כל דבר מזכיר לי אותו. הוא באמת נוכח ונמצא, והוא כל כך עשיר בדברים שהוא היה עושה, באנרגיה שהוא היה משרה על כולם, על האהבה שהוא היה מעניק לכולם מקטן ועד גדול, ונתינה בלי, אפילו בלי לשפוט אף אחד, נתינה לכשל עצמה, אז זה משהו והאהבה שלו לארח אנשים. אז כי אני פוגשת מישהו, גם שזה בעיר וזה מוזר לאנשים, אני אומרת שלום גם עם העיניים וגם עם הפה, וזה דברים שאני מגיעה איתם מהבית, כי זה מה שלימדו אותי, אבל זה לא ככה בעיר לרוב. אז זה באמת מלווה אותי בכל מקום. אני גננת, ואני בכל גן שאני נמצאת, אני עושה גינה ענפה, מכינה גינה ענפה עם הילדים, ואני יודעת שהוא מלווה אותי בכל מקום, כל דבר שאני עושה. אני קמה בבוקר, ואני יודעת שהוא אוהב ילדים מאוד. הוא היה את הילדים בקיבוץ, הוא היה מראה להם, מדריך אותם בנגרות, ועל הכלים, ואיך מנסרים, ואיך מדביקים, וגם הילדים של הקיבוץ היו מגיעים לגינה היפה שלו, בטיולי הבוקר, ולכן בכל מקום ובכל עניין הוא מלווה אותי, והילדים...
חייב בין שואה לשואה. הוא היה ניצול מהשואה בעיראק, וכאן הוא לא ניצל מהשואה הזאת, אבל באמצע, בין שני השואות, היו לו חיים מלאים.
מלאים ומלאי אהבה.
מלאי אהבה, עם משפחה מדהימה, עם הקיבוץ, עם החברים. תשמע, היו לו חיים מלאים. גם...
לגמרי.
יש לומר את זה.
יש, אוקיי. מושיט, ערב טוב, זה שוקי. תראה, אני לא הכרתי את אבא, אני רק שמעתי את ראיתי כמו כל עם ישראל את המקרה בטלוויזיה. יש משהו באבא שלך שמעורר סימפתיה, מעורר אמפתיה, החיוך הזה, משהו הוא הצליח למעשה לעשות משהו שלדעתי המון אנשים במדינה לא הצליחו לעשות. הוא הצליח לקרב בין ימין לשמאל, בין חילונים לדתיים, תקנו אותי חברים אם אני טועה, כשאתה מסתכל על התמונה ואתה מרגיש את הכאב הזה, כשאתה, בן אדם שאתה לא מכיר, כי נרגו לנו אנשים בשביעי באוקטובר, אבל משהו עם אבא גורם לך להרגיש אחרת. יש לך הסבר?
אני חושבת שהאהבה הגדולה שלו זה, והחוסר שפיטה ש, שדיברתי עליה, זה, זה מעין כנפיים כאלה שנפרסות. את אבא באמת לא הכרתם חוץ מסיפורים, אבל את דודה הדסה הרבה פגשו בדרך.
הדסה, כן.
ויש משהו ש... אז יש משהו שמלווה את המשפחה הזו באמת ב... בתום הזה, ביושר, באהבה הגדולה של לפזר, לפזר, לפזר את האהבה שלהם. ככה לחבק עם הכנפיים הגדולות שלהם ולראות כל אחד מהקטן ועד הגדול. גם לי יש אפילו זכרונות מדודה הדסה, שתמיד, גם היום, עם הילדים שלי, היא דואגת שתמיד יהיה איזשהו משהו טעים לכל הנכדים, לכל הילדים, לכל... היא פורסת, וככה גם אבא שלי היה... מכניס את ה... מתחת כנפיו את כולם. הוא היה קורא תהילים בבוקר, והוא היה... ויש הרב של הקיבוץ, זה לא רב של הקיבוץ, זה רב שהיה מגיע, והיה מספר איזה אדם צנוע, והוא מגיע לפני כולם, ותמיד מדליק את האור, ואת המזגן, ואת ה... את ה... קומקום שלכולם יהיה קפה, ודואג לכולם, והיה יושב ומקשיב, ולקבל באמת את כולם, אני חושבת, והוא באהבה שלו, זאת אומרת, זה הכל, זה שמאל וימין, ואין שום באהבה.
לא הכרתי, אבל ניחשתי, קלטתי נכון שהוא חיבר בין ימין לשמאל, בלי להכיר, כי שוב, משהו במראה, משהו בפנים, משהו בשפת גוף שלו, משדרת טוב.
אגב, אנחנו משפחה שהיא משולבת. יש אצלנו דתיים, אח שלו הוא רב, וגם הבנים הלכו בדרך הזו, ואנחנו משפחה שמשלבת את כולם. העיקר האדם, טוהר המידות, זה מה שעומד מולנו, לא אם יש כיפה או אין כיפה, או אם... ולי יש חברות וחברים גם בבני ברק, זה גם, ואני קיבוצניקית, אתם יכולים להגיד... אבל זה לא שם בכלל. אני שירתתי בגוש קטיף לצורך העניין, ולמרות שאני לא הנושא פה, אבל היו לי מכרים מגוש קטיף והם אנשים מדהימים. אין פה ימין ואין פה שמאל.
כן.
אין, זה אנשים. אם יש לך אדם שעומד מולך והוא אדם טוב, זה מה שאתה רואה מול העיניים, וככה גם אבא שלי.
תגידי לי משהו, הבית בקיבוץ, חזרתם אליו? חזרת אליו? מה אתם מתכוונים לעשות איתו?
טוב, קיבוץ כיסופים הוא עדיין נחשב שטח צבאי סגור, ובטח לפני יום היה שם גם...
צבע אדום.
זה יותר מצבע אדום היה, אי אפשר לחזור, זה עדיין שטח צבאי סגור, וכל קיבוץ כיסופים מפונה בעצם לעומר, אחרי המון חודשים שהם היו מפונים לים המלח, ועכשיו הם בקהילת כיסופים נמצאת בעומר. מתי יעברו, מתי יחליטו לחזור, אני לא יודעת, אנחנו נקווה לשקט בהפסקת מלחמה, גם על מנת שיוכלו, נכון,
שבע וחצי
אנחנו לגמרי מקווים להפסקת מלחמה, גם בטח שנוכל להחזיר את כל החטופים שלנו, וגם שנוכל לחזור לאיזשהו שפיות, מידת שפיות, ולהחזיר את החיים, אי אפשר לקדמותם כי זה לא יחזור לעולם, אבל משהו שהוא איכשהו מדמה חזרה למידת שפיות. והבית של ההורים שלי צריך מיועד להריסה ולבנייה מחדש.
יוסי, רצית לשאול אותה?
כן, קודם כל מושיט שלום, ובאמת מצייר כל הסיפור שלך ושלנו. איך אתם ישנתם בלילה? כל כך הרבה זמן, איך דמיינת את הדברים? בכלל, את מצליחה, אתם מצליחים, איך אתם משקפים את זה לנכדים? איך חיים... בעיניי, בסבל כל כך קשה, ואיך אתם עוברים את זה? איך עברתם את זה?
החיים לא תראו לנו ברירה, זה אחד. זה לא חי, ואני חושבת ש... יש פה המון המון תהליכים מדיניים שמשפיעים לא פחות על הנפש של כולנו. זה שלא החטופים עדיין, 59 חטופים עדיין שמה, זה לא נותן לי לישון בשקט.
אבל בסוף...
אני יכולה חד משמעית להגיד לך שזה הולך איתי, קם איתי, ישן איתי, והילדים שלי באופן אישי חודשיים וחצי לא ידעו שום דבר, עד שהיה יום הולדת לבת שלי, והיא אמרה, איך סבא לא נמצא? איזה... היא אמרה לו, איזה חצוף הוא. היא פשוט ככה... אין... לא היה מצב כזה שאבא שלי לא היה מגיע לאירוע כזה, זה לא, לא קיים, והם התחילו לשאול שאלות ולחקור ולהגיד, רגע, אבל תגידי לנו מה הוא היה חולה, מה הוא עובד, ובאיזשהו שלב לא יכולתי כבר להחזיק את זה, גם מאוד מאוד קיוויתי שאחרי חודשיים וחצי יהיה לי איזשהו מידע קונקרטי להגיד להם, והזמן מתארך ומתארך וזהו. הם ילדים שהיו כל כך קשורים לאבא שלי, כל כך מעורבים, הוא מעורב בהם, והיינו בשבעה לאוקטובר, היינו אמורים להגיע לבקר אותם בקיבוץ. לא קרה. והזמן מתארך, ואנחנו לא מצליחים ואז היה חייבים להגיד.
חייכם ניצלו בנס.
כן.
אבל הוא שילם. אני רוצה לסיום להקריא פוסט שבעלך כתב אחרי שבנך שאל אותו מה הוא מרגיש כלפי סבא. וכך הוא כותב, דמעה זלגה מעיניי כשהרהרתי בתשובה. סבא שלמה לא היה רק אבא של מושיט, הוא סבא של הילדים שלי. הוא היה נשמה ענקית, לב ענק, אדם שהטוב שבו נגע בכל מי שפגש. עבורי הוא היה השראה, דמות הבאית נוספת, מישהו שתמיד ידע איך לתת מילה טובה. בשנה וחצי האחרונות חיינו בציפייה, בתקווה, בתפילה שיחזור אלינו. הוא יחסר לי תמיד, אבל הוא לא באמת עזב. הוא איתנו בכל זיכרון, בכל סיפור שנמשיך לספר עליו. בכל רגע שבו נלמד מהדוגמה שנתן לנו איך להיות אנשים טובים יותר. יהי זכרו ברוך.
אני מסביר דרישת שלום מהדסה ולכל המשפחה. אני אוהב אותם.
תודה.
תודה רבה. ובאמת זה תמצית נהדרת של מי היה אבא שלי, איך הוא קיבל את כולם, ו-59 חטופים. לא להמשיך.
תודה.
לא להפסיק לרגע. לא להפסיק לרגע, הם צריכים להיות פה.
הם צריכים להיות
פה. איתנו בחג.
נכון. תודה רבה. תודה מושיט. חברים, חג הפסח, איך ייראה אצלכם החג הזה כשאנחנו יודעים שהמועקה קיימת ומלווה אותנו? ססי, איך אתה הולך לחגוג את החג הזה?
זה כבר חג שני שאנחנו חוגים במלחמה. זה כבר הרבה חגים והרבה ימי הולדת שעברנו בשנה וחצי האחרונות. שום חג הוא לא כמו שהיה. שום זיכרון הוא לא כמו שהיה. המציאות מכתיבה לנו את המועדים, ואנחנו בעצם מתנהגים כפי שהמציאות מורה לנו. אי אפשר לחגוג. האמת היא שאני יכול לעשות את זה כשווה לזה שהתחלנו בהתחלה להופיע. האם היה מותר לנו להופיע? האם מותר להצחיק? האם מותר לשיר? האם מותר בכלל לעשות...
לשמוח.
לשמוח.
נכון.
זו הייתה שאלה. הייתה שאלה. כמובן שעם הזמן ודי מהר הבנו שהקהל מאוד מאוד צמא לשמחה ולשיר ולזה שאנחנו נבוא ונפגוש אותם. החגים מקבלים צביון אחר. אין ספק שהחגים מקבלים צביון אחר. לפני שנה, אני לא רוצה לעשות פוליטיקה, אבל לפני שנה קראנו את מגילת העצמאות בפסח.
בפסח.
וואו, ססי.
ממש ככה. קראנו, וגם הפעם יש... מגילות של שירים של נופלים ושירים של חטופים. אני חושב שאנחנו חייבים להזכיר את כל הדברים האלה, מה שנקרא בראש שמחתנו, אנחנו חייבים להזכיר את, את מי שאיננו איתנו. כן. אנחנו, אני ויונה, האמצנו את דני מירן, אבא של עומרי מירן.
עומרי מירן.
ואנחנו שנה וחצי איתו, אתה רואה, אני הולך עם הדיסקיות שלה, שהנכדה צעירה לשבוע של האבא. תשמע, אני לא יכול להבין בכלל, ואני נמצא שם כל לילה. ביום שישי הזה אנחנו חוגים לעומרי יום הולדת בכיכר. אי אפשר להבין בכלל מה עובר על האנשים האלה. אנחנו מדברים על איחוד. אני אפילו לא יכול להסביר לכם שהאנשים האלה שנפלאים, שממלאים את הכיכר, אבל לעומת זאת יש אנשים שעוברים על יד הכיכר ויורקים עליהם. ואומרים, חבל שלא אנסו אתכם, חבל שלא השאירו אתכם שם.
לא,
איך
אני...
זה יכול להיות?
זה מיעוט שבמיעוט. זה מיעוט שבמיעוט.
זה דבר שצריך לגנות אותו לא בכל לא תוקף. לא זה...
יוסי, אני רוצה לשאול אותך, לא קיים, אתה עובד בתיאטרון הבימה. זה המקום שבו הדבר האחרון שחשבתי שהוא יחזור לפעילות, כי אנחנו מצד אחד צמאים, ומצד שני, איך השחקנים יכולים לעלות לבמה? איך הם מתפקדים? כשאתם במרחק של אולי קילומטר אחד מכיכר החטופים, או
כיכר הבימה, היום הפכה להיות...
או כיכר הבימה שהפכה להיות...
מקבלים פרסום בעל כורחן. אני לא יודעת כמה זה פרסום כזה חיובי כשהכיכר...
עד כמה זה חודר לחזרות?
חודר ועוד חודר. קודם כל, מעבר לעובדה שאני מוזיקאי, אז אני מנהל שיווק חוץ ואירועים בתיאטרון הבימה, ואני חייב להגיד לך שהמכה הראשונה שהתיאטרון קיבל אחרי השבעה באוקטובר, זה האם להעלות את ההצגה הגברת הראשונה, גולדה מאיר. ואני לא ממש הייתי בעד, ואז דני וייס, המנכ״ל, ומשה קפטן, שגם ביים את ההצגה. המנהל האומנותי, שביים מחזה של מוטי לרנר. קיבלו החלטה אמיצה.
להעלות.
להעלות אותה. וזה היה מדהים, קודם כל, לראות שהאולם היה מלא. עכשיו תחשוב, הם עשו חזרות בזמן... השבעה באוקטובר, הפסיקו לאיזה רגע, עשו את ההתייעצות שלהם, וקיבלו את ההחלטה בעיניי הכי נבונה, כן לעשות את זה, ואתה יושב באולם, בהצגה הראשונה, ואתה מתחיל בעשר דקות הראשונות, ואתה שומע, אני, 30 שנה במקצוע, אתה שומע פעם ראשונה, אני שומע פעם ראשונה את הקהל, עושה, וואו, זה אותו, פתאום אתה שומע, זה אותו דבר כמו היום, זה גולדה, זה ביבי, זה זה, זה זה, זה זה, ואתה אומר, בוא נע, זו החלטה כל כך אמיצה בנושא הזה, הרי עשו את ההצגה הזאת 50 שנה למלחמת יום כיפור, ותראה עד כמה הכל הצטלב. זה דבר, וההצגה הזאת ממשיכה בהצלחה ונוערים, ומעבר לזה, כל דבר כזה זה רק תרם יותר, ואני אתן לך עוד דוגמה לצד מלחמה ודברים מאוד מאוד קשים. כי ביקשו מאיתנו שהבימה תתארח בכפר בלום. אזעקות, בתקופה הכי, אבל שמה, מבחינת פיקוד העורף, עוד היה. ודני קיבל את ההחלטה, דני וייס, ולאט לאט השחקנים באים ואומרים לי, כמה שבועות לפני ההצגה, יוסי, אנחנו מאוד מפחדים. עכשיו, אני כמנהל מחירות חוץ, המטרה שלי למכור כמה שיותר הצגות בחוץ, וכמה שתגיע נכון. לפריפריה וכמה... נכון. ואני אומר להם, תקשיבו, אני מבין שאם יש מבחינת הוראת פיקוד העורף, וכמה ימים לפני זה מגיעים הצוות הטכני. ואז אני מגיע לדני, אני אומר לו, דני, אני לא לוקח לזה אחריות. תודה, בוא נבטל את זה. ואומר לי, בוא נבדוק ישירות עם פיקוד העורף. תקשיבו לי, מה שקרה שם, ויעל לבנטל סיפרה לי עם ההצגה מעבר לדלת, אומרת לי, יוסי, אנחנו נוסעים ואנחנו רואים באוויר
את הטילים,
את הטילים. ואנחנו כולנו בחרדות. אבל אתה יודע, ססי, את התחושה הזאת. אחרי ההצגה, שהאולם היה מלא, והם באים בכזאת אופוריה, גם השחקנים, גם הצוות הטכני, וירחו אותם כל כך יפה, וזה היה שווה, כי אתה יודע את העניין הזה, כשבסיטואציה כזאת, ולצערי הופעת בכמה וכמה מלחמות, התגובות של הקהל והתודות, ובאמת אי אפשר, ההצגה הטובה הייתה אחר כך, וזה בדיוק מה שהתפקיד שלנו כתיאטרון, שלצערי זו הזדמנות להגיד שגם פה לא סופרים אותנו, גם פה הולכים לקצץ בתרבות, גם פה כמה שעל הפריפריה מאוד חשוב לנו להופיע, אז גם הפריפריה שהייתה מקבלת סיבסודים, גם הם בוכים, והם יכולים לוותר על תיאטרון, הם אומרים, אנחנו יכול תרבות, אנחנו יכולים להביא סטנדאפ, להזכיר אולם, הם לא מנהלי התיאטראות, כן? בכל הארץ, מקריית שמונה, שבחוד ביוני, חוזרים לפעילות והבימה נכנסת לשם הפעם ראשונה, עם הדבר הזה. ואין להם סיבסוד, לקחו להם את הסיבסוד, הם עדיין קונים הצגות במחיר שכבד מאוד, והם לא מוותרים על התיאטרון. הם לא מוותרים להביא לקהל שלהם תרבות. סטנדאפ זה תרבות, מוזיקה זה תרבות, אבל תיאטרון והצגות איכותיות, והם לא מתפשרים. הם יקחו לצד קומדיה חביבה גם הצגות כבדות.
הוא מדבר בתור מנהל שיווק.
כן.
אני בזמן המלחמה הייתי מנהל אומנותי של תיאטרון היידישפיל.
כן.
להיות מנהל בזמן מלחמה או בזמן קורונה שהייתה לפני זה, כן. זה אחד מהדברים הכי הכי בלתי אפשריים, כמובן. אי אפשר. מצד אחד אתה רוצה לתת, מצד אחד אתה חייב לקבל, ואתה לא מקבל, ואתה חייב לתת, ועדיין אתה חייב השחקנים, אתה צריך להחזיק אותם, לא להחזיק אותם, לשלוח אותם לחלט, לא לשלוח, להחזיר אותם.
זה מאוד מאתגר. העניין הוא שאיך שאני רואה את זה, שהתיאטרון זה איזשהו מפלט לאנשים שהם באים קצת לצרוך אומנות. הרי בוא נסתכל. קמים בבוקר, זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא טוב, וזה אמר ככה, וזה עשה ככה, וזה, והיה לך את הקורונה בזמנו, והיה לך עכשיו, יש לך את השבעה באוקטובר, ויש לך את המלחמה והזעקות. באיזשהו מקום אנשים באים, רואים אנשים על הבמה, שיודעים מה המצב, וזה התמונת מראה של הקהל שאומר לך את הוואו.
נכון.
הוא אומר לך, וואי, אתה יודע, אני שואל אבל משהו אחר, אתה יודע שיש טילים, ואתה יודע שהמצב הוא ירוד, איך אתם, גם אתה,
שחקנים
גם...
שחקנים מסתכלים...
בתוך שחקנים!
שחקנים מסתכלים ימין ושמאלה לראות איפה היציאה למיליגן, למילי. לא רק השחקנים, גם הקהל.
אבל בכל זאת הנפש שלך נמצאת שם.
אני עושה עם ספר הג'ונגל. אנחנו מאמצע המלחמה, אנחנו רצים עם הספר הג'ונגל הזה, כל פעם אומרים...
רגע, בואו נבדוק איפה יש מפלט.
ביטלונו בחיפה, באחד הזה, ביטלונו את כל ההופעות שם, שהיה טילים. אבל בדרך כלל אומרים, תישארו בזה, ואל תזוזו.
הצגת ילדים.
היה לכם כבר הזעקות באמצע הופעה?
לא שמענו, כי זה היה מוקם מקום, בטח שהיה.
ולא שמעתם.
ססי ויוסי, אתם רואים בתרבות, באומנות, כחלק מתהליך הריפוי של החברה הישראלית?
תשמע, כמו שהוא אומר, התיאטרון זה הדבר הראשון שנפגע בימים לא טובים, בימים לא קלים, לא רק של מלחמה, של מצב כלכלי, כל דבר שיש בו איזה משהו שהמדינה במצב ירוד, תיאטרון זה הדבר הראשון שנפגע. אז אומרים לה, בסדר, אז מה?
למה, לא מחשיבים את זה כבעל ערך? זאת אומרת, השלטונות, הממשלה, מי אחראי לה...
אחד חלקי אחד פרומיל מהתקציב, אתה יודע שבאנגליה מקבלים 3%, בצרפת, באירופה, זה מקבלים, כי יודעים את הכוח של תרבות, יודעים את הכוח של תרבות.
למרות שתורתכם, אומנותכם.
כן, אבל תדע לך ש...
אז עכשיו אתה הכנס... שימו כיפה ציציות ואתם תורתי אומנותי, את כמות תקציבים מהר מאוד.
זה תורתכם אומנותכם, חברים, זה משהו שצריך ללוות, אבל...
אתה יודע, מסקרן אותי.
כן.
אתה כל יום הולך, כל ערב נמצא בכיכר, שישי, ימים, ואתה הולך לספר הג'ונגל.
אני בא דרך אגב מהספר הג'ונגל שבכיכר, במשכן אומניות, אני לפעמים אפילו לא מספיק להוריד את האיפור של המגירה, של הפנטר, ואני בא אל ה...
כן, אבל אתה יודע, איך הנפש מתמודדת עם זה? זאת אומרת, יש איזשהו משהו שגם אתה, גם אתם עושים, שאתה אומר, אוקיי, אני עכשיו, אתה יודע, זה משמחה לעצב, מעצב לשמחה, ואתה אמור להגיע לבמה.
אלה הם חיינו, זה...
האנשים האלה...
אבל תקשיב, זה מאוד קשה.
מאוד,
זה מאוד קשה, זה משהו שראוי להערכה.
שהם ביחד, יש להם כוח ענק. יש להם כוח ענק, ויש המון הומור בתוך העניין הזה. לצד דמעות, יש המון הומור. דני מירן, שהוא המועמד שלנו, הוא יותר מבוגר מאיתנו. הוא קורא לנו אבא ואמא, אנחנו אומרים לו, ילד, אתה צריך לשאול. אבל הוא כל הזמן עם הומור, אבל בפנים, בעיניים,
אתה רואה את האור כבוי,
את הפחד, הוא לא מודה בזה בכלל. הוא נוסע בכל העולם, נפגש עם האפיפיור, עם נשיאים, עם מימינות.
אבל הוא כבוי מבפנים. כבוי מבפנים.
אתה יודע, זה מזכיר לי סיפור, גם אנחנו תמיד נמצאים בסיטואציה, אתה הולך מצד אחד, ביום שחזרו החטופים וביום שחזרו משפחת...
אופוריה.
ומשפחת ביבס, לצערנו שנרצחה שם. ואז אתה שואל את השאלה, איך אפשר לעשות את זה? ואז אני מתקשר לאמא שלי, לאלה. ואני אמרה, אמא, איך אפשר? היא אמרת לי, אתה זוכר שסבתא שלך נפטרה, בקומה ראשונה התחלתי לעלות וצרחתי את נשמתי,
כן.
ואני באה לסבא, ואני אומרת לו, איך... שימה למטה, לא, 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 בשיח חוצפתה שמה שם תקליט של דיוויד ברוזה. וסבא שלי אמר לה את המשפט הבא, לאה, לא כל מי שבוכה באותו יום, שמח באותו יום. כל אחד יש לו את השמחה שלו ויש מישהו שיש לו את העצב. Okay. ואין מה לעשות, אלה החיים. יש את העצב ויש בדרך למעלה לשיבה, יש גם את המוזיקה.
אבל הסוויץ', הסוויץ' אצלכם הוא קיצוני.
הוא קציק מאוד.
הסוויץ' אצלכם הוא קיצוני. אני במקרה הכי גרוע יכול לשבת ברדיו.
רק אצל אומנים? יום הזיכרון ויום עצמאות.
כן, אבל אתה יודע, זה איכשהו התקבע במוח שלנו, שזה מתאים אחרי זה. כאילו, כל שנה אנחנו נקטר על זה, אבל כאילו זה נורמלי.
אבל יש פה אולי כנראה שיעור שאנחנו לומדים עליו, שגם בעת הנוראית הזאת, אנחנו חייבים לתת את התקווה. גם לי זה קשה, כשאני יושב בהצגה שאני חייב לראות, אין מה לעשות, זה המקצוע שלי, ואני יודע מה קורה בכיכר כשהיא מלאה בשבת, אתה הולך למחזמר של פריסילה מלכת המדבר ואתה יוצא מהעולם, אתה...
זה פרסומת להצגה.
לא,
זאת ההצגה. פה מותר הכל.
לא, אני לא הולך לשווק את כל זה.
לא, הוא שיווק.
גם לא באתי בתור דובר הבימה, דווקא באתי בתור העובדה שמכירים אותו כמוזיקאי. ועדיין אני אומר, התפקיד, גם הסטנדאפ דרך אגב, בתקופה של קצת אמצע המלחמה, לא ידעו אם הם יכולים לחזור, אם כדאי שהם יחזרו, וזו סיטואציה לא פשוטה, אבל תחשבו מה התרומה של האומנים בהלוויות לצד העצב, מה התרומה של לקחת גיטרה ולהסתובב בכל, תקשיב, מבחינת העצומות הנפש שלהם, ומה קורה על הבמה בקומדיות, כשיודעים מה קורה, וזה התפקיד שצריך
לשמור את זה. בסוף ההצגות, תמיד השחקנים אומרים, למרות שאנחנו בעצב וזה, אנחנו תמיד נזכור שהחטופים כן, עדיין חטופים, כן. המתים מתים והפצועים פצועים.
אני אגלה משהו, אני אגלה
לך משהו. לקהל מוחא כפיים בהרבה אהבה לעניין כן, הזה, שמסכירים כן. את הדבר הזה.
אני למשל לכיכר החטופים לא יכול להגיע.
אפשר להבין אותך.
אני לא מסוגל להגיע. אני לא מסוגל להכיל את הכאב.
ההתמודדות.
אני כאילו מבחינתי, אני רואה בטלוויזיה ובשום מקום, אני אומר, די. כאילו אני מרגיש שאני נופל למקומות שאני לא רוצה ליפול אליהם, כי אני צריך להמשיך לתפקד, ואני יודע שאם אני אגיע פעם אחת לכיכר, אני לא אתפקד יותר.
טוב, אז עכשיו לפני המרוענת...
אני מצדיע לכם שאתם מצליחים לעשות את זה יום-יום ו...
אני לא מגיע ויש לי הופעה ביום שבת, אני מרגיש כאילו...
כן, ש...
משהו חסר לי בזה.
זהו, אני מפחד להגיע לרגע הזה.
ססי, אחרי השיר הבא והרעיון, אני אשאל אותך מה הסוד שלך, שאתה כל כך הרבה שנים מלווה אותנו, כמעט לאורך כל ההיסטוריה של המדינה הזאת, ועדיין שומר על החיוך והאופטימיות והחיוניות הזאת.
מה גדלתי עליו?
אבל השיר הבא, אנחנו נדלג על השיר הראשון, והשיר הבא יהיה שיר חדש, שהמילים של חיים גורי, והלחן של...
יוסי אלקה.
והביצוע של ססי קשר.
והביצוע של...
אז אתם מכירים באיזשהו
מקום. אנחנו מכירים, כן.
אנחנו עכשיו בדרך באוטו.
ספרו לי קצת על השיר הזה, איך הוא נולד.
אני אתחיל. קודם כל זה שיר...
יש עם יוסי כמובן.
כן, כן, אבל הקסם הזה... כן, זה פעם שנייה שאני מקליט עם ססי. פעם ראשונה זה היה שיר שבעלה של ליה קנינג כתב לה, ויום אחד אני פוגש אותה בתקופה של הקורונה, בים. אני עם האופניים, וססי...
אני שם יום-יום הולך.
צועד. ואני מכיר...
זה הסוד שלך.
אני מכיר אותו מהפרימיירות של בית לסינג כשעבדתי, ואז אני עוצר ועוזר אומץ, למרות שנפגשים והכל, ואני אומר לו, יש לי שיר, והייתי מאוד רוצה שתשיר אותו. ובשיא הצניעות הוא אמר לי, תשלח לי אותו, אם אני אוהב אותו, אני אבצע אותו. ואני חושב שהוא לא סיין כמה מטרים, וזה פתאום הוא מסמס לי, בוא נקבע חזרה.
וואו.
ועשינו את זה בתקופת הקורונה, ועשינו קליפ אצליה, ואז הגיע השיר הזה, של חיים גורי, שנקרא בקשה. וכמובן, שהדבר הראשון שאני אומר אחרי שהקלטתי אותו, סקיצה שלי, אני שולח את זה לססי, ולפני זה אני גם מבקש את הרשות ממשפחת גורי, והשם של ססי עלה, קודם כל, הם מאוד התרגשו, כי זה שיר שגילו אותו אחרי מותו, היו לזה 10 גרסאות, אני שקראתי את השיר הזה פעם ראשונה, אני הייתי בטוח שמדובר בגבר לאישה. עד שהפאנץ' שאני לא אגיל אותו, כן. מה קרה בסוף. ואז הקלטנו אותו, ובהקלטה הזאת ספציפית חיברתי פצוע שנפצע קשה בעזה, שהוא קרוב משפחה שלי, איתן תורג'מן, שהוא למד לנגן בס בזמן שהוא היה בשיקום.
כריפוי.
כריפוי. ואתם לא מבינים כמה, קודם כל, שכמו כולנו גם איתן גדל עליו, והמפגש איתו היה כל כך נרגש מהדבר הזה, ועצם העובדה שהיה לו, והם צילמו אחר כך את הכלי ביחד, והעובדה שהוא נכנס להקלטות, ויכל לצאת מזה ולהגיד לי, יוסי, לא משנה כמה כדורים ותרופות אני אקח, הנה התרופה שמצאתי.
וואו.
זו התרופה.
אז בוא נשמע,
בוא נשמע
את השיר הזה. בבקשה.
אני שב ומתפלל אלייך ועלייך, מבקש קצת שקט שיקרב וימשך וישמע. את כה זקוקה לו כל חייך, את הנשלחת ממלחמה למלחמה. אני שב ומתפלל אלייך ועלייך, שתזכי סוף סוף לנחמה. אפילו לי קצת שימור, לי קצת דממה. מגיע לך עדים לך השמיים, את האדמה. אך עוד הרצים שבים ומבשרים, ועוד חדשות קרבות ונדחקות מעברים. שנה ועוד שנה, מתי תנוחי קצת? מתי תנוחי קצת? ארצי, ארצי, מולדתי השנה. מתי תנוחי קצת? מתי תנוחי קצת? ארצי, ארצי, מולדתי. אני שב ומתפלל אלייך ועלייך.
איזה שיר באמת יפה.
תודה לכם. אתם לא מבינים כמה זה מרגש?
אז אמר קצת ככה. אני צריך לבדוק את זה יותר, אולי אני אדבר איתו.
הלו, האחד והיחיד.
חד משמעי.
גיבור ילדותי. כעולה חדש.
גם שלי?
הוא היה דמות שנדבקנו אליה כדי להיות חלק מהחברה הישראלית.
יש לו קול רך, מלטף, עדין.
גם לב רך.
זה כבר אנחנו נבדוק גם את העניין הזה. אני הבנתי שיקרתם רק בדרך. אז נבדוק.
ססי קשת, בשם משפחתי, אני רוצה לומר לך תודה על כל השנים האלה שגדלנו עליך.
אני רואה שגדלתם יפה וטוב.
ואני רוצה לצרף לשיחה את ורדה גולדשטיין. ערב טוב, ורדה. ורדה, נמצאים באולפן איתי ססי קשת, שאת מכירה?
בוודאי שאני מכירה, מה זאת אומרת? גם נוף ילדותי.
בבקשה. מה זכור לך הכי הרבה?
ממה, מססי קשת?
כן. זה שהוא נשוי ליונה אליאן?
גם.
לא, אל תיתן לה עכשיו ככה להסמיק.
לא, לא, זה בסדר.
היא לא התכוננה.
ורדה, תודה שאת מצטרפת אלינו למשדר הזה. ראשית, אם תוכלי לספר לנו מה עבר על משפחתך בשבעה באוקטובר.
זה סיפור מאוד 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 מורכב. בשבעה באוקטובר אני ובעלי ועוד 33 חברים מקיבוץ כפר עזה היינו בטיול בבולגריה, טיול של ותיקים, יצאנו ברביעי באוקטובר. ובשבעה באוקטובר, בשבת הזאת, הארורה, השחורה, לא היינו בבית. אז נעשה רגע פוקט ונחזור לזה.
ומה קרה למשפחה?
בשבת הזאת, כן. בשבת הזאת, ארבעת ילדיי היו בארץ, שניים מהם, נדב בני הבכור ומשפחתו גרים בכפר עזה, ביתי השנייה נעמה גרה עם משפחתה בכפר עזה. התעוררו לבוקר המטורף של צבע אדום. נעמה ובעלה והילדים הצליחו לברוח באור שיניהם בשש וחצי בבוקר, בעת שהם ראו את הבקעים נוחתים על המגרש כדורגל, ובתושייה בלתי רגילה של החתן שלי הצליח לדחוף את כולם לאוטו וברחו. והבית השני של נדב, הם לא הצליחו לברוח והם נשארו בממד, ושם הבן שלי וביתו הבכורה, נכדתי ים ונדב בני, נרצחו, וכן כלתי ושלושת הילדים, אגם גל ויטל, נחטפו לרצועה וחזרו אחרי, שוחררו אחרי 51 ימים. בינתיים, תוך כדי מאומת אלוהים הזאת, הבית שלנו, שהוא בשכונה אחרת בכפר עזה, התחוללו בו בשכונה הזאת קרבות מאוד קשים. הבית הופגז ונשרף, וכשחזרנו לארץ בקושי עם שני כרטיסי טיסה שהצליחו לארגן לנו ולמחותנים שלנו שהיו איתנו בטיול, הגענו למקום שרוך ולנו בית. אז זהו, כיום אנחנו...
אתם בשפיים עדיין?
לא,
אנחנו לא בשפיים.
קיבוץ רוחמה, נכון?
אנחנו עברנו לקיבוץ רוחמה, ואני אעשה רגע איזה קלוז'ר כזה, אולי לא היינו מוכנים אליו. יום אחרי הצהריים נחנך בכפר עזה, נחנכה שכונה, שקוראים לה רצפות הירוקות, ששופצה על ידי אחים לנשק בחצי שנה האחרונה. כן, וכמו שנדב אמר, התקווה מתה האחרונה, וזה היה ממש ערב פסח, החיטה צומחת שוב. ואנחנו נחזור כנראה לכפר עזה מתישהו.
איך יראה החג הזה אצלכם השנה, ורדה?
הוא גם היה קשה בשנה שעברה, נכון. ולפי דעתי השנה הוא יהיה קשה שבעתיים. ככל שהשנים עוברות והחגים הופכים להיות בלתי נסבלים מבחינתי. אבל אנחנו מחויבים למשפחה שלנו, אנחנו יש לנו נכדים ובנות ו...
הבעיה היא שבפסח במשפחה, הקודם, בפסח הקודם היה תקווה. עכשיו, עוד שנה עברה. איזה עוד תקווה? את צריך להסתכל על משהו שנוכל לקוות בו ולראות את הסוף. לא רואים את הסוף?
לדעתי, אנחנו צריכים לייצר את התקווה. אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו נכריח, נאלץ את מי שצריך שייתן לנו תקווה.
מיליון אנשים ברחובות, לא
ה-200
או 300 אלף.
נכון, אז בוא נעשה.
ולהשבית את המשק. ועוד פעם אני שואל כל פעם, תחת כל עץ רענן, איפה הסטודנטים? סטודנטים בכל מקום בעולם נותנים את, את הטון בכל, ה, בכל דבר שיש בו איזשהו משהו שהוא לא טוב או לא בסדר ובארץ, אז תגיד לי, בסדר, הם לוחמים, נלחמו, נלחמו וחזרו. למה הם לא בחוץ? אני לא יהיה להם עוד מה ללמוד. על מה ללמוד וממה ללמוד.
אז רגע, אז איך אתה רואה את זה שהסטודנטים למשל לא לוקחים צד פעיל? מה מונע מהם לקחת צד פעיל?
לא רק שאני לא מבין.
אולי אם מאיימים עליהם שאם יצאו להפגין, אז...
אני כועס מאוד, מאוד, מאוד.
ורדה, אני רוצה לשאול אותך...
רגע, שי מהקיבוץ שלכם, נכון?
שי חרמש.
שי חרמש, נכון?
כן, כן.
הוא חבר שלי, והוא גם היושב ראש...
הוא איבד את בנו שם.
כן, הוא יושב ראש המועצה של תיאטרון
היפיפי. הוא איבד את בנו, את עומר.
נכון.
שהיה שכן של...
ורדה, איך רואים את התקווה מנקודת מבטך?
תראה, אני חושבת שתקווה אנחנו צריכים לייצר. אנחנו לא רואים, אנחנו צריכים לייצר אותה. צריכים לייצר אותה בצעדים קטנים, בעשייה. לבנות מחדש את הבית, לאפשר לתושבי העוטף... לחזור אבל בביטחון ליישובים שלהם.
אבל אני מבין שגם לא מעבירים לכם את התקציבים כמו שהבטיחו. איך אפשר לעשות את כל הדברים האלה בלי עזרה ממשלתית?
זה עובר אבל באיטיות גדולה מאוד.
תראה, המדינה שלנו היא מדינה בתרלול מטורף. אז את התרלול הזה קודם כל צריך לעצור, ואחרי זה בצעדים מה שנקרא כמו להם אבני מדרכת, צעד אחרי צעד אחרי צעד אחרי צעד, לבנות מחדש את המדינה הזאת.
את רוצה לחזור לקיבוץ, ורדה?
כן, היא אמרה שכן.
אנחנו מהרגע הראשון, כששמענו על האסון שקרה לנו, ועוד לא ידענו בכלל מה נעשה איתנו, ששאלו אותנו אם אנחנו רוצים לחזור לכפר עזה, אז אמרנו שאנחנו נחזור.
יש לך קול כל כך צעיר, בת כמה את?
75.
75, נו, כמו אשתי. אני אגיד לה, העניין הוא זה, כשצעירים אומרים שהם רוצים לחזור למקום, זה מובן. אנשים שהם מעל גיל, נאמר 60-70, זה פחות קל להתחיל את החיים עוד פעם מההתחלה.
נורא קשה להחליט היום מי חוזר ומתי לאזור הזה שהוא כרגע בבנייה. הזמן עושה את שלו. אנחנו בשנתיים הקרובות נהיה ברוחמה, ואולי אפילו 3 שנים נהיה פה במחנה קרווילות היפה שלנו, ונראה מה יקרה. אני חושבת שהזמן מרפא.
וגם התקווה שיהיה לאן לחזור ומה לחזור, זה תקווה שיכולה להחזיק אותך בחיים עד 120 דרך אגב. ואני רק מקווה שהיישוב יתחדש לפני 120, אבל התקווה שיהיה לך לאן לחזור, למקום שכל כך אהבת ושחוזר להיות ירוק, הוא יכול רק להחזיק אותך בחיים.
נכון, המדינה, תראה, אנחנו גמרנו כבר לתכנן את הבית החדש שלנו, אותו מגישים אותו למה שנקרא לגרמושקה לאישור, בנייה. אנחנו מקווים שבתחילת מאי-יוני יתחילו לבנות, אז נפתלי, תראיין אותי בעוד 3 שנים.
בטח, איזו שאלה, את...
וואי, עכשיו זה
התחייבו. אנחנו נקים שם נקודת שידור.
ואנחנו, ססי ויוסי ושוקי, אנחנו מבטיחים להגיע לשם לביקור בכפר עזה ולשדר משם.
אנחנו כנראה נהיה כאן.
ורדה.
אני מבטיחה שגם אנחנו.
כן, בהחלט.
ורדה, נעים מאוד, אני יוסי אלקה. מכל מה שדיברת, שהדברים היו מאוד מרגשים, פתאום תפס אותי משהו שאת אמרת, שאתם מתכננים את הבית מחדש. מסקרן אותי לדעת האם אתם תשמרו על אותו בית, על אותו עיצוב שהיה, או שאתם מחליטים בעצם לעשות עיצוב חדש. האם אתם עושים שימור בכל ההיבטים, מבחינת החדרים, מבחינת הצבע, מבחינת המטבח, מבחינת כל דבר.
יוסי הוא הרומנטיקן בינינו, שמה לב, כן?
וואו. נגעת בנקודה הכי, 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 הכי חשובה בכל הדבר הזה, ובאמת משתי אופציות שבסופו של עניין הגיעו לכאן הגמר, בחרנו באופציה שמאוד מזכירה את הבית הישן שלנו, עם כמובן התאמות וקצת יותר חדיש וכולי. אני רוצה לספר ש... לפני שגירדו את כל ההריסות של הבית הישן, ככה הסתובבנו בין ההריסות ואספנו רעפים שלמים ומרצפות טבעוניות יפות וכל מיני כאלה, ואנחנו מתכננים בבית החדש לעשות איזה קיר בטון מוצף יזכיר משהו מי ללללה לילילי. אז כן, הוא יהיה, הוא יזכיר את הבית שהיה לנו, הבית החם, הצבעוני והמרווח.
יש לי שאלה קנטרנית.
עם קונוטציות.
שאלה אחרונה לשאלה.
שאלה קנטרנית. בבית שאתם בונים עכשיו, אתם חשבתם להכניס איזה חדר מיוחד שחס וחלילה, חס וחלילה, יחזור הדבר הזה, הוא יהיה וואו, בלתי זה ניתן זה. לפיצוח, בלתי ניתן לכיבוש?
אני מקווה שמה שלא יינתן לכיבוש זה שטחי מדינת ישראל, שכפר עזה מכבשה ולא הבית שלי
נוסף. זאת אומרת שאת את סומכת על המדינה.
כן.
אני רוצה לסמוך על
הסביבה. רוצה לסמוך על המדינה. קצת, המילה לסמוך על השאלה
הבאה.
קורין אלאלה אמרה את זה כבר, אין לי ארץ אחרת. ורדה, אני...
אין לי ארץ אחרת, וגם לנו אין ארץ אחרת, וגם לכם.
ואני מקווה שיום אחד מישהו יעשה לכם את הסרט הדוקומנטרי שיקרא אוטובוס הניצולים, כשהייתם בבולגריה ו...
וואו, וואו, וואו.
של כל המשפחות מהעוטף. אבל אני גם רוצה לומר לך, ורדה,
זרקו לך כפפה פה.
אתם מקור של עוצמה לכל החברה הישראלית. אנחנו רואים אתכם, ואנחנו מלאים בתקווה. ואני רוצה להודות לך שעלית לשידור, ולאחל לך חג שמח עד כמה שאפשר, ואנחנו תמיד נהיה איתכם. גם בלב, וגם בשידור, וגם נבוא לבקר.
תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
חג שמח.
חג כבוד.
חברים, משפט סיום שלכם, כי הזמן טס, כמו שאתם שמים לב. קודם כל, אנחנו נסיים את המשדר הזה עם, על רקע שיר שנכתב לזכרו של רועי דן.
רועי דן, כן.
שנרצח בשבעה באוקטובר, הוא היה צלם של ויינט. אז אנחנו שיר שנקרא תמונה אחרונה, ושר אותו רוני קרמר.
לא,
לא.
כתב. אני.
כתב, אתה שר אותו. רוני קרמר כתב אותו.
כתב את המילים, ונורית הירש כתבה את המוזיקה.
כן, ואתה שר אותו.
ואבנר מהנהן סימן שהוא הביא את השיר הנכון.
בזמן שאני שרתי את השיר הזה, בזה מעולם לא קרה לי, ההורים שלו היו באולפן.
וואו.
שרת על ידם.
המשרתי על ידם את הזה, מאז הפכנו למשפחה כמובן.
כן.
ממש משפחה שאנחנו...
אז תתחיל לשמיע את השיר הזה.
הוא מצרף הרבה משפחות אליו.
הילדה נחטפה הקטנה שהייתה על השולחן של נשיא ארצות הברית לשעבר.
משפט סיום, יוסי?
שזה יהיה חג חירות לכל החטופים.
אמן.
זה הכל.
אמן.
ססי? מה היית רוצה לומר אחרי המשדר הזה? נסעת
מבט. שהלוואי הייתי יכול להיות אופטימי מאוד מאוד. יש בי הרבה אהבה, ויש בארץ שלנו אנשים נפלאים, אנשים נפלאים שרק ייתנו להם להרים את הראש, יהיה הכל טוב כאן.
שוקי?
כן. מצטרף.
מצטרף.
אני ממש מצטרף. ממש.
כן, אז... תודה לכם, ססי קשת, יוסי אלקה, תודה. שוקי אברהם, ידידי ושותפי.
תודה לך, נפתלי.
התוכנית תעמוד לרשותכם בדף הפייסבוק של רדיו סול וגם ביוטיוב, להתראות בשבוע הבא באותה שעה,
באותו,
באותו מקום.
ותודה לטכנאי.
לאבנר רואקר, האחד והיחיד.